כאן בהרצה עוד. להתחבר לגוף. בכל זמן שתרצו.
שלמות. עם רז חסון.
התוכנית שלמות מוגשת להשערה בלבד ואינה מחליפה חוות דעת רפואית.
שלום לכם, אתם מאזינים לעוד תוכנית של שלמות בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. היום אנחנו נדבר על הדבר אולי הכי כיף שאנחנו גם אוהבים לעשות לעצמנו, למרות שזה לא אותו הדבר, אבל אולי שיטת הטיפול היחידה שאנחנו יכולים להפיק הנאה גם אם היא לא מבוצעת עלינו ומבוצעת על בן אדם אחר, רק מלשמוע אותה מתרחשת. אנחנו מדברים על כירופרקטיקה, שזה בעצם, אתם מכירים את זה אולי בתור האנשים שפשוט מעקמים אתכם עד שאתם שומעים כל מיני פצפוצים מעמוד השדרה או מכל מיני מפרקים אחרים, שאני מוכרח להודות שאין לפחות לי תענוג גדול מזה. ובעניין הזה אני מארח כאן את דוקטור נעמה שוורץ, כירופרקטית בחירה טיפול בכאב בשילוב גוף נפש. שלום לך.
שלום וברכה.
תגידי, כמה זה כיף? מאחד עד עשר.
9.
מה, למה 9?
כי נורא תלוי איך עושים את זה.
לא, זה ברור, זה ברור. לא, אני מדבר על ה... תראי, אני... אין מישהו, לדעתי, כן, שלא קם בבוקר, ואת יודעת, בשנייה, כן, שהוא מתיישב על הקצה של המזרן, הרגע קמת, אתה עוד לא זוכר איך קוראים לך, אתה מתחיל להקם את הגב שלך, ואתה שומע את כל ה... פיקפוקים האלה, את כל ה...
מתחילים, מתח.
את כל הזה בפנים, כן, אבל
עזבי. ואז הכל נפתח.
בדיוק. ואז אתה שומע את הקנק, קנק, קנק, ויש הרבה פעמים שאתה מרגיש שמשהו תפוס לך, ואתה... ואז אתה שומע מין קנק כזה, שמשחרר אותך. אז לעשות את זה, בתור עבודה, כן, בתור עיסוק יומיומי לאנשים, זה פשוט סיפוק בלתי נגמר.
אז זהו, שאתה מסתכל על כירופרקטיקה רק בתור כלי אחד, ואני פה באה לספר על משהו הרבה יותר רחב מזה.
או, טוב מאוד אז.
הרבה יותר רחב מזה.
אוקיי.
כלומר, באמת, הכירופרקטיקה באמת מתחילה לפני 120 שנה, עם איש בארצות הברית שקראו לו דיוויד דניאל פלמר, פלמר כפות ידיים. אוקיי. היו באים אליו, הוא היה עושה כל מיני איזונים של החוליות, מניפולציות, או קנקים, או פיקפוקים,
וואו,
איך קנקים, אתה רוצה לקרוא
וואו,
לזה.
קנקים קניתי.
קנקים זה אוהב.
קנקים זה מגניב לגמרי.
אוקיי, אז היו באים אליו, ואז הגיע אליו איזה איש אחד בן 87, שקראו לו לילי הרדלי.
אוקיי.
והוא היה כבד שמיעה. והוא עשה לו, דיוויד דניאל פלמר עשה לו פיקפוק באזור של הצוואר, ומאותו רגע הוא התחיל לזהות צלילים שהוא לא זיהה, הוא לא נהיה איזה שומע גדול, אבל משם בעצם התחיל כל התיאוריה והפילוסופיה של הכירופרקטיקה, ככה זה הבסיס.
אוקיי.
ואז אחר כך התפתחה רפואה שלמה שלומדים אותה בארצות הברית, זה דוקטורט לכל דבר, זה 7 שנות לימוד, זה...
אז זהו, זה 7 שנים, זה המון זמן.
מה המון זמן? זה להיות רופא זה גם 7 שנים, זה מקביל, זה לימודים מקבילים, זה אותו דבר בדיוק.
כן, אבל את יודעת, להיות רופא, אתה לומד לנתח, אתה לומד לרשום אנטיביוטיקה. לא, אבל כאילו כל רופא לומד, את יודעת, קצת להיות כירורג וקצת זה...
לא, בוא נבין.
נכון, לא, ברור, ברור לגמרי שזה גם רפואה, אבל כאילו...
לא, מה הכי חשוב ברפואה?
להוציא את המטופל בריא.
לא, זה האבחון.
לא, זה הכי חשוב ברפואה בשורה התחתונה.
לא, בעליונה. קודם כל, להבחן, להבין מה הבעיה. נכון. כי אם למשל מגיעים עם כאב גב, וזה בסוף בחורה צעירה שיש לה הריון חוץ רחמי, אז זה לא יעזור לכל הפיקפוקים שאני אעשה לה, נכון?
אבל זה עדיין יהיה כיף.
אז זה יהיה לה מאוד כיף, אבל היא יכולה לגמור במקום אחר. אז צריך לדעת קודם כל את שורש הבעיה, ואחרי שיודעים, אז הטיפול הוא כבר... גם חלק מעניין, אבל הכי חשוב זה להבחן, ולכן 7 שנים.
אוקיי.
בעצם כירופרקטיקה מתעסקת ב3 מערכות עיקריות, שזה שלד, שריר ומערכת עצבים, כל הכאבים שנובעים מהמערכות האלה. וברגע שיודעים מה מקור הבעיה, אז אפשר לטפל, ופיקפוקים, קיפקופקים, קנקים, ואיך שאתה רוצה לקרוא לזה, עוד כלי נוסף בארסנל של הכלים להשתמש. בוא נבחין רגע בין כירופרקט קלאסי לכירופרקט שאני לא קלאסית. כירופרקט קלאסי בעצם עושה מקסימום 7 דקות טיפול, באים אליו, עושה קנקים לאורך עמוד השדרה ושולח לדרכו.
את זה אני
לדרכו.
מכיר. את זה אני
זה
מכיר.
מה שאתה מכיר, כי זה רוב הכירופרקטורים. אני הגעתי מארצות הברית, אני למדתי בלוס אנג'לס.
אוקיי.
חזרתי לארץ וביקשו אותי לעבוד במרפאת כאב ברמב"ם. עבדתי שם 14 שנים עד לפני שנה.
וואו.
כן. ובעצם התחלתי לעבוד שם, וראיתי שהקנקים האלה זה כלי מצוין, אבל הוא לא מספיק.
אז מה עוד חוץ מהקנקים? למרות שאנחנו נחזור גם לקנקים.
אנחנו נחזור, אני מבטיחה, אבל רק אתן רגע ראייה רחבה קצת יותר, כי רוב האנשים, 6 מיליון תושבים, מיליון אנשים סובלים מכאב כרוני. והכאב בעצם נובע מהכאבים ברקמת חיבור מסביב לשרירים ולאיברים הפנימיים. להזכיר לך, בוא נעשה את זה פשוט. שניצל, יש לו עטיפה לבנה כזאת מעליו, קרום כזה דק.
כן.
הקרום הזה הוא כל הבעיות. שם כל הכאבים נוצרים מהמערכת הקטנה הזאת, ואף אחד במערכת הרפואה לא מתייחס לזה.
אוקיי.
ובעצם טיפול של הרקמות האלה ופתיחה של הרקמות האלה בעצם מאפשר לריפוי של הכאב, שזה בעצם דלקות מכניות, דלקות כרוניות ששומעים עליהם, שיש בגידים ובברכיים ובכתפיים, שאנחנו סוחבים הרבה כאבים, ובצוואר ובגב. כל הדברים האלה בעצם נובעים מהרקמות הרכות האלה.
אוקיי.
שאף אחד לא מתייחס אליהם. אז לימים אני הבנתי שזה לא מספיק רק לעשות קנקים ופיקפוקים, צריך לעשות עוד דברים. ובעצם
כמו מה?
ובעצם פיתחתי שיטת טיפול מהממת.
אוקיי.
לימים, שהיא בעצם שילוב של גוף ונפש, טיפול בכאב בשילוב גוף נפש. כלומר, שכל כשאתה כועס, אז מה קורה לשרירים בגוף שלך?
הם מתכווצים.
מה קורה לנשימה שלך?
מתקצרת.
נכון,
ומהירה. והופכת שטוחה יותר.
נכון, שטוחה, מהירה. מה קורה לפעימות הלב שלנו כשאנחנו בלחץ?
גם מעיצות.
מעיצות, אוקיי? אז זה קורה כשאנחנו בלחץ. ואז כלי הדם נהיים צרים יותר. ההספקה של החמצן מתמעטת. ומתחיל תהליך דלקתי מכני של הרקמות, וזה כל הכאבים שבעצם הרבה אנשים כואב להם, אם זה בלסתות, ואם זה בכתפיים, ואם זה דלקות בידיים, כשאנחנו יושבים מול שולחן, מול מחשב, או בטלפונים כל היום, עומסים שנוצרים לנו בכל הגוף, גם ברכיים, גם זה. אז הרעיון הוא בעצם באמת להתחיל להבין מה מקור הבעיה. עכשיו, הרבה פעמים זה יושב על מקומות רגשיים.
אוקיי.
אז הטיפול הוא גם ברמה...
איך הטיפול מתבצע חוץ מאותם...
אז הייחודיות שאני פיתחתי בעצם זה מצד אחד מגע.
אוקיי.
שנקודות טריגר מעוררות כאב, שהן פותחות את השרירים. כי אם אתה בא למישהו שהוא נורא נורא מקוות, ואתה עושה לו קנק, אז באותו רגע זה נורא... זה ממכר, זה שיכרון חושים, נכון?
לגמרי.
אני רואה אותך עם העיניים פה, זה כאילו אתה שם פה אותה.
אני עוד מעט...
אז האופוריה הזאת היא מדהימה, אבל היא רגעית, כי היא חוזרת חזרה, כי השרירים מקווצים. אז 24 שעות זה כיף לא נורמלי, ואחר כך זה עוד פעם חוזר. זה כמו רפואה רגילה עם תרופות. אתה לוקח איזה משכך כאב, הוא עוזר לך, אבל הוא לא פותר את הבעיה.
לא, הוא רק משקיע
הוא מקל, אותה ל... הוא מקל, כן. בדיוק, אבל אם אנחנו רוצים רגע לטפל בשורש הבעיה, אז באמת לעזר גם בכלי הזה, גם בנקודות טריגר מעוררות כאב כדי לרקח את השרירים, גם במגע, גם בנשימות, גם בהמון המון דברים מסביב, וכמובן להציף את המקום שזה יושב עליו. עכשיו, אנחנו מאז, מהרגע שאנחנו ברחם אימנו, עד לבגרותנו ובהמשך חיינו, אנחנו כל הזמן צוברים כל מיני... דברים שאנחנו אפילו לא מודעים אליהם. אוקיי, נתן דוגמה קיצונית, עובר שיושב ברחם אמו שהיא חרדתית. אני אלך למקום קיצוני אפילו שהיא מכורה לסמים, אוקיי? וכל פעם כשאין לה את הסם הזה, אז היא נכנסת לקריז. זה מקום של איום על החיים שלה. זה אנרגיה שעוברת לעובר. הוא אחר כך מתנהל על האנרגיה גם אם היא לא שלו. עכשיו, לקחתי פה מקרה קיצוני, אבל לא צריך להגיע גם למקרים קיצוניים. אנחנו נמצאים במדינה שיש לנו כל מיני אתגרים ביטחוניים על ימין ועל שמאל, והמקומות
כולנו
האלה...
כולנו נפגעי חרדה.
כולנו, כן, כזו, זה מהדהד לנו.
כן.
עכשיו, זה יושב לנו בגוף. וזה מנהל אותנו בלי שאנחנו נדע. אז רעיון הוא באמת על ידי נשימות, אם היינו דרך, אנחנו, יש כל מיני כלים מדהימים שאני משלבת אותם בטיפול עצמו, שאנחנו גם מציפים את זה, אנחנו... משחררים.
אז זה ממש זאת אומרת טיפול מקיף. כלומר, יש פה גם את האלמנט הבאמת נפשי, עניין של שיחות. זאת אומרת, זה לא המקרה הזה שאתה בא נשכב על מיטת הטיפולים, וחוץ מלשמוע אולי מה התלונה המרכזית שלך, זאת אומרת שזה נטו עכשיו עבודת מטפל, לבד.
מטפל, מטופל.
זאת אומרת שהוא מתחיל ללחוץ וכולי.
לא, זהו, אתה, הנה, אתה מעלה פה נקודה מאוד מאוד חשובה, שבדרך כלל אנחנו רוצים לבוא, לשכב, שיקחו לנו את הכאב ואת הבעיה ונלך.
נכון.
נכון? זה הכי קל.
מה, אני באתי לדבר? אני באתי שאיגוד
את זה. לא עניין של לדבר, בכלל שלא, לא, לגעת כן. לגעת כן, זה חלק מהשחרור האנרגטי של הגוף הפיזי, אוקיי? זה מגע קורה כל הטיפול, זה לא שיושבים עכשיו אצל פסיכולוג.
לא, אבל בא לי, את יודעת, בא לי גם קצת אולי לנמנם תוך כדי.
אז זה קורה, זה קורה. נותנים לזה מקום. נותנים לזה לגמרי מקום, אבל יש גם חלק שהוא רגע ניגע בשורש, ניגע רגע באמת מה הבעיה. ואז ברגע שאנחנו משחררים אותה, אתה יודע, הרי אם אנחנו, יש פצע בתוך גוף מוגלה.
כן.
ואנחנו אוהבים להיות דחיינים ולא לטפל ולא לרפא, לטטם מתחת לשטיח. מה קורה לפצע הזה? הוא לא נעלם.
לא.
מה קורה לו?
הוא מתרחב מעמיק.
בדיוק, הוא גדל, מתרחב מעמיק ומחאיב יותר כדי שנקשיב לו. מה התפקיד של מערכת הכאב בגוף שלנו?
להטויה.
בדיוק, אנחנו לא אוהבים להקשיב. כי יש המון המון דברים
יש הרבה דברים יותר חשובים עכשיו מלהתייחס לכאב. למה שאני אתייחס לכאב עכשיו?
נכון, מה מערכת הזקה עושה כשלא מתייחסים אליה?
צועקת יותר חזק ומתקשרת למוקד וממשיכה עד ש...
בדיוק, עד שמתייחסים
אליה. עד שמישהו מחבא אותה.
בדיוק, ופה זה אותו דבר, מערכת הכאב היא אותו דבר, אז הנה לך לכאב גב פשוט. כאב לנו בגב. אז אם זה מגיע פעם בשלוש שנים לאיזה יומיים, אחר כך פתאום זה מגיע כל שנה לשלושה ימים, ואחר כך כל חצי שנה לשבוע, ומתי אנחנו מתייחסים לזה?
תראי.
אנחנו לא יכולים לקום מהמיטה ולא יכולים לעבוד. ואז אנחנו רוצים לרופא, תצילו אותי, תצילו אותי, נכון? אבל...
איפה היית קודם? איפה היית לפני שזה החליף?
כן, לא הקשבנו, לא רצינו.
כן.
זה כולנו, אין פה אחד שהוא...
לא, ברור.
זה, אז הרעיון הוא בעצם ללמוד לעשות רפואה מונעת. להקשיב, רגע, אם הרגע כואב לי, אז רגע, אני אנוח, אני אקשיב רגע מה הגוף רוצה להגיד לי, שפעת למשל, הרבה פעמים זה הגוף אומר, יאללה,
כן.
תנוחו, תשתו רגע. זה הכל, לא ביג דיל, כאילו.
לא צריך להפוך כל דבר לרפואת חירום.
בדיוק.
אפשר לטפל בזה עוד לפני.
העניין הוא שאנחנו לא מטפלים לפני, אנחנו כאלה דחיינים, אנחנו נאלצים להגיע לרפואות חירום, ואז לחבות שריפות.
אתה יודעת כמה דברים אנחנו דוחים?
נכון, זה, אנחנו בבסיס שלנו, זה דפוס כן. של כולנו, להיות דחיינים.
לגמרי.
אז הכירופרקטיקה בעצם, מה שאני בניתי, שזה ארסנל אחר, שזה בעצם מקום מאוד מאוד רחב, שזה כן. גם התזונה שלנו.
אוקיי.
גם תזונה. כאילו,
כירופרקטיקה ותזונה.
זה
הולכים ביחד.
בוודאי, כי הגוף שלנו אחד, הוא שלם.
אוקיי.
ומה שאתה מזין את הגוף שלך, לא רק בפיזי, בפיזי, ברגשי, במנטלי, ברוחני, כל מה שאתה מזין, זה מה שאתה.
אוקיי.
אם אתה עושה דברים שאתה לא טוב לך, אז זה משפיע. אם אתה נמצא עם אנשים שלא נעימים לך, אבל אתה נמצא כי אין לך, לא נעים לך, אז זה משפיע עליך. אם אתה מכניס לך אוכל שהוא לא תומך בגוף שלך, אתה מרגיש את זה.
בוודאי.
אם נמצא עם בת זוג המון המון שנים, ולא בא לך יותר, אבל לא נעים לך כי בגלל הכסף, בגלל מה יגידו, כי אני כישלון, כי המון המון סיפורים, אז אתה משלם על זה מחיר מאוד מאוד כבד, בגלל זה יש הרבה הרבה מחלות. דרך אגב, אני קוראת למחלות האלה מתנות, כי הן באות להעיר אותנו מול עצמנו. זה לא באמת מחלות, זה תסתכל על המילה המחלה ותהפוך אותה, מה אנחנו מקבלים? חמלה.
חמלה,
אוקיי. אנחנו לומדים חמלה לעצמנו, אהבה ללא תנאים לעצמנו. זה שיעור מאוד מאוד גדול, גם על האתגרים המאוד מאוד קשים, אני מדברת על מחלות סרטן וכל מיני כאלה, כן, גם לשם זה...
טוב, לא, יש הרבה אנשים, האמת, תראי, האנשים שמשכילים לתקשר עם המחלה, כן, ולהביא אותה למקום הזה שהם מגלים חמלה כלפי עצמם, אז הם באמת גם מספרים שהסרטן היה הקפה שהעירה אותם.
המתנה שהעירה אותם.
כן,
המתנה. לא כפה, זה המתנה שהעירה אותם.
לא, הם מתארים את זה כסוג של, בדיוק, כסוג של תתעורר על החיים שלך.
נכון, אז לא חייבים לקבל כאלה כפות חזקות. אפשר לקבל כפות עדינות.
כן, נהנו כזה.
כן, סתם שפעת, או סתם איזה כאבים במפרקים של השורש כף היד.
כן.
ברגע שנבין שזה, וזה אני מזמינה פה את המאזינים, להתחיל להקשיב לעצמם, ולהקשיב ולהזין לשעון המעורר הזה, שלא צריך להגיע לכפות חזקות. אפשר לדבר בעדינות ולהתעורר הרבה יותר מהר. ואז סולם הסבל יורד דרך אגב. בודהיזם מדבר על סולם הסבל, כי אנחנו לא מוכנים להקשיב, לא רוצים לעשות שינוי, כי אנחנו מפחדים משינויים. אנחנו רוצים שהכל יישאר קבוע וכמו שהוא, ונורא מפחדים מהלא ידוע. אבל ברגע שאנחנו נזרום עם זה, אז וואו, לא יש שם סבל, זה יהיה מקום מדהים.
לגמרי. אז הנה, התחלתם מלהקשיב לנו, ועכשיו מלמדים אתכם גם להקשיב לעצמכם.
קודם כל, זה מתחיל מבפנים. אני אספר בדיחה.
יאללה, אפשר? לכי על זה, בטח.
יאללה, מגיע איזה מרצה בכיר מאוד מאוד מצליח להודו. צמא, צמא רצח וזהו, ניגש שם לאחד החבר'ה, והוא אומר לו, תן לי בכית קולה, הוא נותן לו קולה, משאיר לו 10 דולר, כאילו, לא קטנים. כן. 10 דולר בהודו זה המון כסף.
זה מלא כסף.
טוב, ואז הוא מחכה ומחכה לעודף, והוא אומר, אומר לו, what about the change? אז הודי אומר לו, the change must come from within. אוקיי, אז לכל זה, כמו שואלים אותו בעברית, זה קצת יוצא פחות טוב, אבל
שואלים אותו,
מה לגבי עודף? אז הוא אומר לו שעודף זה שינוי בעצם, זה מילה כפולה באנגלית, אז השינוי בא מבפנים.
השינוי בא מבפנים. תודה על הכסף והשינוי. זה הטיפ שאני נותן לך גם בתמורה לזה.
זהו, תלך לשינוי מבפנים, זה לא יבוא עם ה-10 דולר שנתת לי.
אוקיי, אז אנחנו נחזור רגע לקנקים, כי חוץ מזה שאני חולה עליהם, בואי אני אספר לך, כן? כל פעם, אני מדבר כאילו הייתי שם איזה אלפי פעמים בחיים שלי, אבל כל הפעמיים שהייתי בתאילנד נניח, זה אחד הדברים שהכי אהבתי, כלומר, שמישהי כאילו באה, כן, פשוט מוציאה לי קנקים וכולי, אז זה גם דברים שאני עושה לעצמי, ואני מרגיש באמת את ההקלה היחסית הזאת. זאת אומרת, אני מרגיש מין מוגבלות בתנועה, ואז לרגע אחד אני שומע ממקנק כזה, ואז משהו משתחרר שם. פתאום אני מרגיש כאילו אני בלרינה קצת, ואני יכול לזוז קצת יותר חלק. למה זה קורה?
הנה, אני אסביר. אני אתן דוגמה אחרת שהיא הרבה יותר פשוטה וקלה להבנה. תכלס משתחרר גז, זה הכל, אבל מה קורה?
גז?
כן,
מה
אוויר.
מה קשור גז?
אוויר, יש לנו, יש לנו.
אנחנו מדברים על עצמות.
נכון, אבל מה זה? זהו, עצמות, זה הכל מים וגז וכל מיני.
אז הקנק הזה הוא בעצם גז
שחרור של אוויר. שחרור של סוג של אוויר. כן, זה הכל, זה כל הסיפור. אבל בוא נבין מה בעצם קורה.
בואי.
אוקיי. למשל, כשאנשים עושים ספורט, יש התמכרות לספורט, מכיר, נכון?
מכיר, בוודאי.
למה זה קורה? זה אותו דבר. למה זה קורה?
אוקיי.
כשאנחנו עושים ריצה או הליכה מואמצת או אופניים, לא משנה מה, מה שקורה, הגוף מתחיל לשחרר אנדורפינים.
נכון.
שזה חומרים
שעושים אותך שמח בקטע טבעי.
למה? עכשיו, גם אתה לא מרגיש כאב. כאילו, מה קורה לאנשים? מתאמנים נורא נורא קשה, והם לא מרגישים את הכאב. הכאב בא אחר כך. אחרי כמה שעות הוא מגיע רק.
כן.
למה? כי זה מנגנון מאוד מיוחד של הגוף להגן עליו, שהוא משחרר את ההורמונים האלה, ואז אין תחושה של כאב בגוף. אז אתה יכול להתמודד עם המאמץ ועם הסוג של fight and flight כזה.
כן.
אוקיי? כי שבן אדם
שלא בהסרטות, תצטרך להתמודד גם עם האיום וגם עם כאבים,
בדיוק,
אני דוחה לך את הכאבים
בדיוק,
למתישהו
בדיוק,
אחר.
בדיוק, כרגע אתה סופרמן, וונדר וומן, גל גלות, גל גלות כזאת, כן? אחרי זה יגיע המחיר.
כן.
באותו רגע אתה נהנה, אתה בעי לא נורמלי, אתה גם לא מרגיש שום דבר, אתה בכיף לא נורמלי, אבל אחר כך שהם יורדים, אז מתחיל כל העומס של הגוף לצאת החוצה. הרבה פעמים זה חומצת חלב שמצטברת לנו.
שאת זה אנחנו מכירים, מחדר כושר, שאתה לא
בדיוק.
יכול לקום בבוקר, כי כל הגוף כואב ותפוס.
כי, לא, כי ההורמונים שהיו בחדר כושר עבדו, פמפמנו, בלי סוף.
כן.
היינו בהיי מטורף, וואו, ואחר כך, כשזה יורד הלבל, אז
נגמר
אותו דבר
הסיפור.
פה. אז אותו דבר פה עם הכירופרקטיקה, עם המניפולציות שעושים בכירופרקטיקה.
אוקיי.
משתחרר סוג של גז, הוא נותן תחושה של רפיון, תחושה מאוד מאוד נעימה, אבל זה לא לגמרי מרפא, זה מקל. זה לבדו לא מרפא, צריך לעשות עוד דברים. זה כלי מצוין, אבל הוא לא מספיק לבדו.
אוקיי.
ובגלל זה אני הבנתי, כשאני התחלתי לעבוד ברמב"ם, הבנתי שזה לא מספיק, זה כלי מצוין, אבל הוא צריך עוד. ולכן
אוקיי.
פיתחתי את כל הדבר הרחב הזה.
אז אם הוא לא מספיק, למה בכל זאת משתמשים בו? כלומר, למה הוא כן? באיזה מקרים את משתמשת בזה?
אני תמיד
משתמשת.
אחרי
שדיברת על העניין הרגשי ועל התזונה וכו'.
לא, הוא כלי שהוא נמצא בסל הכלים תמיד ומשתמשים בו, אבל הוא רק תוספת, הוא לא הכלי העיקרי.
אוקיי.
למה משתמשים בתרופות? למה לא מפסיקים תרופות? הרי הם לא,
לא,
מרפ... לא כולם מרפות.
יש טיפולים שאת לא משתמשת בו?
לא, תמיד אני עושה את זה, אבל זה הסוף.
אוקיי.
זה הפינאלי של הטיפול, זה לא העיקר.
אוקיי.
כי זה כמו לקחת כדורים, רגע, זה לא מספיק, צריך לטפל בשורש, לא בסימן. אחת הבעיות של בכלל הרפואה, זה שמטפלים בתסמינים.
נכון.
לא מטפלים בשורש הבעיה. למשל, הייתה לי תוכנית רדיו, איזה יום אנחנו?
אנחנו
חמישי,
היום,
ביום שלישי יש לי תוכנית רדיו שלי, שחיים בריאים, אוקיי? ודיברנו על סכרת. עכשיו, סכרת, אין לה, א', לא יודעים ממה היא, אוקיי? לא יודעים מה המקור שלה. זה מחלה של העולם המערבי.
יודעים מה גורמי הסיכון ומה יכול...
גורמי סיכון,
זה...
אבל לא יודעים למה.
לא, זה לא...
מנגנון
איי,
לא
כן,
יודעים,
נכון.
אוקיי? לא יודעים, יודעים מה... זה, לא יודעים אתיולוגיה, קוראים לזה בשפה
כן.
המקצועית. יודעים כאילו מה קורה, יודעים מה גורמי סיכון, אבל לא מבינים למה. ואם עושים, עשו כמה מחקרים וראו שבעצם אובדן, מקום רגשי מאוד קשה שחוו אותם מטופלים, גרמו להתפרצות הזאת, אני מדברת על סוג 2, אוקיי?
אוקיי.
של סקרת סוג 2, לא של נעורים. אז המקום הרגשי הוא מאוד מאוד דומיננטי. עכשיו, אתה יכול לעצור את התהליך ולשפר אותו. אני אתן לך דוגמה יותר פשוטה. Okay. הקמת, ספר לך מסיפור חיי האישיים.
אוקיי. Okay.
אני נולדתי עם הקמת. הקמת שהיא הקמת תפקודית, לא אנטומית. יש הקמות שהם, אתה נולד עם חוליות מחוברות. כן, סקוליוזיס זה בלטינית, כן. הקמת של עמוד השדרה. יש שתי חוליות שהן מחוברות, יש רמות שונות. אני, היה לי בפשטות, בקטנה, עמוד שדרה בסדר, אבל היה לי סוג של, אפילו לא יודעים למה זה קורה, כאילו, מבחינת השרירים, יש עמידה, יש בדיקות, רואים, היה לי אפילו על זה סעיף בצבא.
אוקיי.
רצו שאני אלך עם כל מיני מכשירים, שללכת עם זה לבית ספר. כן, בדיוק, מילואקי קוראים לזה, שזה מכשיר גם הוא לא נעים.
מילואקי נשמע ידידותי משהו.
לא כל כך, לא משהו, לא משהו.
אוקיי.
וזהו, ואני אמרתי לאבי היקר שאני לא מוכנה להשתמש. לא יקרה, אני מוכנה ללכת עם זה, וזה לימים. היה לי איזה סעיף בצבא גם, וזה לא הפריע לי להיות משקית חינוך וקצינת חינוך אחר כך בגולני, היה מצוין. לימים אחר כך שהתבגרתי, התחלתי לעשות את התהליך הזה שאני מדברת איתך עליו, שהיום אני בעצם מטפלת בו, הבנתי שמה זה הקמת? הגוף שלנו יש לו שפה מרתקת. אנחנו פשוט צריכים ללמוד אותה.
טוב, אז בוא נדבר עכשיו באמת, אמרנו שנחזור לעניין של הפיקפוקים או הקנקים או הזה, בוא נחזור לזה רגע. קודם כל, על מה השיטה הזאת מבוססת? אנחנו הולכים בעצם על איך אמרת, איך קראת להם? הכירופרקטים?
הקלאסים. הפילוסופיה של הכירופרקטיקה.
מה עומד מאחורי הדבר הזה?
הנה, בדיוק, שאלה מצוינת, מבורכת. הפילוסופיה של הכירופרקטיקה אומרת שבעצם כל הגוף שלנו הוא שלם. הגוף האדם הוא שלם, יש בו את כל מה שהוא צריך לעצמו. הוא מרפא את עצמו, יש לו את כל היכולות. וזה נולד מזה שבעצם, אתה זוכר שדיברנו על לילי הרדלי, שהוא עשה לו מניפולציה לצוואר, ואז הוא התחיל לשמוע.
נכון.
שבעצם הפילוסופיה אומרת שהמערכת השלטת בגוף זה מערכת העצבים.
אוקיי.
שברגע שהיא מעבירה את המסרים פנימה והחוצה אל הגוף ומהחוצה אליו, בצורה תקינה ומלאה, אז הוא יודע לטפל בעצמו. כי הוא מפעיל את כל המערכות בגוף, הוא יודע איך לטפל אותם.
זאת אומרת, הגוף עצמו בסלף טריטמנט יודע לטפל בעצמו.
כן, יש לו את כל היכולות. זה המהות, זה הגרעין של התיאוריה, של הפילוסופיה, של הכירופרקטיקה.
כן.
הבית של המערכת עצבים, מערכת עצבים זה מוח וחוט שדרה, ועצבים פריפריאליים שנמצאים לנו בכל הגוף. הבית של מערכת עצבים זה הגולגולת ועמוד השדרה. אוקיי? וברגע שיש הזזה של החוליות או של המפרקים, של הגולגולת, של החיבורים, אז יש לחץ על עצבים.
אוקיי, שזה הגיוני עד עכשיו.
הכל הגיוני. ואז בעצם ברגע שיש לחץ על העצבים, אז המסר לא עובר כמו שצריך, ואז הרעיון בעצם, המניפולציות בעצם, הקנקים, הפיקפוקים, כמו שאמרנו, נולדו בעצם מהמקום הזה, שאם יש תזוזה של החוליה, אז היא לוחצת על העצבים, ואז ברגע זה המסר לא מועבר כמו שצריך, אז פשוט צריך לאזן, להחזיר את זה חזרה.
Okay.
ואז הגוף כבר ידאג לטפל בעצמו. זה המהות, זה הפילוסופיה של כל הכירופרקטיקה.
Okay.
שבעצם לא להשתמש במינימום דברים מבחוץ, ובעצם לתת לגוף לטפל בעצמו שיש לו את כל היכולות. והיות והמערכת השלטת עם מערכת העצבים, אז הכל סביב עמוד השדרה
וגולגולת. אז בעצם להסיר סוג של עיכובים או מכשולים, כדי לאפשר לגוף להמשיך ולטפל בעצמו כמו שהוא יודע.
לגמרי.
אוקיי, אז בואי נדבר באמת על העניין הזה של האמצעים. אנחנו מתעסקים, זאת אומרת, רק עם ידיים בכירופרקטיקה? או שיש גם פטישים?
זהו, יש פטישים, הנה.
יש פטישים?
פטישונים.
לא, רציני.
פטישונים.
מה את אומרת?
פטישונים, זה טכניקות. אז בואו, אני אספר, יש כל מיני טכניקות. כלומר, אם אתה תלך לכל מיני כירופרקטורים בארצות הברית, אתה תגלה שיטות שונות ומשונות.
אוקיי.
אז יש יותר אגרסיביות ויש יותר עדינות, אוקיי? יש שיטה שהיא רק עם הידיים, שזה גונסטד, אוקיי? שזה בצורה מסוימת. סתם, לא משנה השמות.
אוקיי.
שממש מזיזים את החוליות בצורה מסוימת. כשאני עושה את המניפולציה, אני גם מזיזה אותם, אבל במקום מאוד מאוד עדין ורח.
אוקיי.
כלומר, שהוא גם עובד קודם כל הרקמות הרכות, והוא מרגיע אותם, שם הוא מניח אותם שם למקום מאוד מאוד נינוח, ואז בעדינות, בלי אגרסיביות, מקום רך ונעים, החוליה חוזרת למקום שלה. זה מקום מאוד מאוד מרגש, זה קצת לוקח יותר זמן. במניפולציות רגילות של כירופרקטורים קלאסיים, עושים את הקנקים האלה בצורה, תנועות מאוד מאוד חדות. אוקיי? זה תנועה מאוד מאוד חדה, ואז יש תזוזות מאוד חדות, ויש רעשים גם נורא נורא חזקים.
אז זהו, ראיתי כמה סרטונים נניח ביוטיוב, יש סרטון אחד שהוא מין רצף קנקים של טיפולים כירופרקטיים.
נכון.
ושומעים באמת רעשים, כאילו לא השתמשו שם בהגברה מיוחדת, ושמעו פשוט קנקים מטורפים, והמטופלים גם תמיד קופלו למין מנחים כאלה, והיה מין פוש קטן, ו... היה שם איזשהו רצף.
איזה רעש, רצף וסוג של שחרור. זה הבסיס, כאילו זה הבסיס. יש גם אנשים שאי אפשר לעשות להם את כל הדברים החדים האלה. יש אנשים שיש להם כל מיני כאבים שאי אפשר לגעת שזה כאב כזה חריף. שלא okay. יכול לגעת. אז היו כל מיני טכניקות אחרות שפיתחו בעניין הזה. למשל, עולה לי פה שאלה, כאילו, מה ההבדל בין אוסטאופת לכירופרקט?
אוקיי. Okay.
אוקיי? Okay, כי לא יודעים, כי לא יודעים איזה. אז למשל, המנוף תזוזה אצל כירופרקטורים הרבה יותר קטן, כי עובדים ממוקד על החוליה.
נכון.
אצל אוסטאופטים אתה עושה תנועה מאוד מאוד גדולה של
זאת
כל
אומרת,
הגוף.
זאת אומרת, הקשת עצמה...
המנוף של כן. התזוזה של התנועה, הוא משתמש למשל בכל הבית חזה כולו כתנועה.
Mm-hmm.
וכירופרקט עצמו הוא יושב על החוליה הספציפית ואותה הוא מזיז. זה הבדל מאוד מאוד מהותי, מאוד מאוד גדול בין אוסטאופטים לכירופרקטורים. והעדינות גם היא אחרת. כלומר, זה... כל אחד משהו מתחבר. אין פה משהו שהוא נכון או לא נכון. כן. כל אחד מה שטוב לו. אז יש טכניקה כזאת. יש טכניקות שנעזרים רק בשולחן הטיפולים כדי להניע בעדינות את החוליות. אוקיי? יש המון המון טכניקות. כל אחד צריך לראות למה הוא מתחבר. רוב הכירופרקטורים עושים את המניפולציות היותר אגרסיביות ש...
כי למה? כי הם מאמינים שזה יותר יעיל, או כי זה עושה יותר גם רושם על המטופל שמרגיש אולי פסיכולוגית, מה ששמעתי ובעוצמה ששמעתי, בטוח סידר אותי.
נכון, יש בזה, יש בזה הרבה. זה מצחיק אותי, כי באים אליי מטופלים, והם אומרים לי, מה, אבל לא היה רעש.
זהו.
ההתמכרות לרעש.
אני רוצה את הרעש.
זהו, ההתמכרות לרעש. ואז אני מסברה להם שהחוליה גם זזה, ולא תמיד יש רעש, וזה לא אומר אם זה טוב, שזה לא טוב אם אין רעש, להפך. כאילו, הרעש הזה, זה שוב התמכרות. זה, אתה יודע, מזכיר לי תמיד את הניסוי של הכלבים של פבלוב. כאילו,
כן.
אותו הסיפור, כאילו, כל הזמן עם... אם אין את הצלצול של הפעמון, אז הם לא...
אני לא מרגיש מסופק או בריא יותר, כן?
בדיוק.
אני חייב לשמוע את זה.
אז זהו, אבל זה לא קשור. באמת שזה כן. לא קשור. צריך להבין שזה נורא נחמד לשמוע, ואז כאילו מקבלים אישור שהזזנו ואנחנו הוכפנו, אבל אין קשר, זה לא מחייב את העניין הזה של הרעש. ויש גם באמת טכניקה של פטישונים קטנים, שזה הזזות ממש עדינות קטנות כאלה של החוליות ב...
עם ממש פטישונים
ממש פטישון
קטנים?
פטישון קטן, כמו הפטישון הקטן של, למי שמכיר, למבחנים נוירולוגיים, אז הוא מאוד דומה ומזכיר.
רפלקסים כאלה.
כן, כן. פטיש שעושים לנו רפלקסים בברך, אז זה הסדר גודל של הפטישון. זה פטיש 5 קילו, שיאללה, הולכים להזיז את החוליה.
זהו, אגרסיבי.
זהו.
מי שרצה רעש, יקבל רעש.
נכון. אז אני דווקא פחות אהבתי את האגרסיביות הזאת, ולכן פיתחתי את המקום העדין הזה, כי אתה מכיר את החוק הזה של... בפיזיקה יש שם, אני לא יודעת איזה מספר הוא, אבל ככל שאתה מפעיל, אני חושבת שזה אחד, הראשון, שאתה מפעיל כוח על עצם, אז הוא מפעיל עליך את אותו כוח.
כן.
ואם אנחנו רוצים להרפות... ולשחרר ולפתוח חסימות, אז צריך לזרום. בדיוק, הרכות הזו שאתה על פניך.
כן.
אז אם אני באה עם פטיש 5 קילו, ואני עם המרפקים והברכיים, ואני נכניסה גם בן אדם ללחץ, כי הוא לא יודע מתי הקנק הזה יבוא, ויש לחץ בצוואר. אני למשל לא אוהבת שעושים לי בצוואר, אני מודה.
אוקיי.
לא אוהבת שנוגעים לי שם בצוואר, אין מצב. אז לכן פיתחתי את המקום הזה, כי מקום של הקשבה למה שקורה לי שם, ואם יש לי כרגע התנגדות שם והמון פחד, אז למה להיכנס עם עוד טראומה לשם? מקום רך, עדין, לפתוח בעדינות עם מה שהמטופל זורם איתנו, ועם מה שנעים לו להיות קשוב, זה מקום של הקשבה מאוד מאוד גדולה ומאוד מבורכת לריפוי, שאני רואה תוצאות נפלאות ב-17 שנים האחרונות, שבאמת.
מדהים.
ממש מרגש.
אז הנה, מאזינים שלנו שומעים אותנו עכשיו, ואומרים לעצמם, אוקיי, כל הסיפור הזה עם הקנקים נשמע מאוד מפתה ונפלא, אבל חוץ מהקנקים, איך זה יכול לעזור לי? אז בואי נדבר רגע על באמת הפתולוגיות השכיחות ביותר שאת רואה קלינית בקליניקה. כן.
מי מגיע? קודם כל, 90% מהאוכלוסייה סובלים מכאב גב תחתון.
כולם.
אלא 4 על 5, 90, נגיד שעשרה לא.
כן.
זה שתי החוליות התחתונות, ששם יש את כל הבלטים והפריצות דיסקים, ואנחנו כולנו סובלים, זו חוליית מעבר מאוד מאוד חשובה.
כל האזור הלומברי, שבעצם עליו יש הרבה מאוד מתח אומס. ואומס.
כי כן. נכון, בעולם המערבי אנחנו יושבים הרבה מול המחשב, מול הטלוויזיה, בטטות מול הטלוויזיה נמרחים, ודאי. סקים כאלה. זה דברים שגורמים. עכשיו, פריצות דיסקים בכלל, זה הלחם והחמאה של הכירופרקטורים. בלטים, פריצות, כל התחום הזה. זה מגיע ממקום ש... בעצם מה זה פריצה דיסק? למה זה קורה? אנשים חושבים תאונת דרכים, טראומה, אבל זה האחוז הקטן כן. שגורם לפריצות. מה שבאמת גורם לפריצות זה טראומות קטנות. למשל, יש פקידה שהיא יושבת על כיסא, והיא עתיקים שהיא צריכה להתעסק איתה מאחור. אז היא כל פעם מסתובבת, כל פעם לצד אחר, כדי לקחת תיק מלמטה ולהוציא. או ספר, או לא משנה, איזה חומר שהיא צריכה מאחוריה בארונות, כי הרבה פעמים השטח הוא לא גדול, והמשרד כן, הוא בעייתי, ויש מגבלות. אז הסיבובים האלה עושים בעיות. דרך אגב, בחדר כושר יש גם כן איזה מכשיר כזה שגם עושה את זה, כאילו חיזוקים
כן.
של השרירים האלה. זה מספר אחת למיקרוטראומות הקטנות האלה.
אם אתם רוצים פריצת דיסק,
תעשו את
המכשיר הזה. תקלטו את המכשיר הזה ותתבייתו
עליו. כל יום.
סשנים כל היום.
מצוין, זה בדיוק. אז הטראומות הקטנות האלה, או למשל נהג מסעית, שהוא נוסע ויש כל הזמן את הקפיצות האלה.
אוי, כן.
זה הרבה נהגים שהם כל היום בכביש, והם כל הזמן יש להם את הקפיצות האלה, אז זה גם אחד הגורמים.
אוקיי.
כלומר, טראומות קטנות, זה 90% מהסיבות לפריצות.
אז טראומות קטנות בעצם במתכונת קונסיסטנטית,
נכון?
נכון?
קבועה.
או איזשהו אירוע אחד קיצוני. כמו ניסיתי להרים מקרר לבד, ופתאום...
מצוין, דוגמה מעולה.
תפסתי איזה משהו.
אפילו תאונות דרכים, אתה יודע, תאונות דרכים אפילו הכי קטנות של צליפת שוט. קוראים לזה ויפלש באגה מקצועית, אבל צליפת שוט, שמה קורה? סתם אני עומדת ברמזור, ומישהו, לא אני, מישהו אחר עומד ברמזור, ומישהו אחר נכנס בו, אז הוא הולך, התנועה הזאת של הקדימה ואחורה וקדימה, זה הצליפת שוט, זה כמו התנועה, כמו התנועה של שזורקים...
של ההצלפה ממש.
נכון, של לסו לשוט של סוס, אז זאת בדיוק התנועה הזאת של ה... שוט עצמו, שהוא הולך קדימה ואחורה. אז ככה הצוואר שלנו הולך.
זה לא טוב.
זה לא כל כך נעים לו, ומה שקורה זה באמת מתחילים להיות לחצים על הדיסקים. עכשיו, מה הסיפור הזה של הדיסקים? בואו נבין רגע.
בואו נבין. בואו מה נבין. הסיפור עם הדיסקים?
דיסקים, למה הם דומים שנדמיין רגע, למי שלא מבין אנטומיה, זה כמו בצל.
בצל, אוקיי.
זה חלבונים, אוקיי. שבפנים יש איזה גרעין חלבוני, ומסביב יש קולגן בטבעות, טבעות, טבעות, כמו בצל, ש- 80% זה מים, והשאר זה חלבון של קולגן.
אוקיי.
Okay. עם השנים, מגיל 30 בערך, זה מתחיל ומתייבש. אצל כולנו זה לא משנה.
מה לעשות? עייפות החומר.
עייפות החומר, אבל אנחנו יכולים לסייע ברפואה מונעת, קודם כל הרבה לשתות מים, תנועה. עכשיו, התפקיד של הדיסקים בגוף שלנו, זה להיות סופגי שוק אבזורבר, בואו נתרגם את זה רגע לעברית, בולמי זעזועים.
אוקיי.
כן, ככה, זה לוקח לי איזה שנייה רגע, בולמי זעזועים. עכשיו, ברגע שזה, מה שקורה, שברגע שזה מתייבש, אז הגובה של הדיסק יורד.
אוקיי.
ואז החוליות מתחילות להתחכך אחת עם השנייה. יש מצבים, מה ההבדל בין בלט לפריצה ככה, לסבר את האוזן למאזינים, זה שהדיסק עצמו הוא כמו בצל. מה קורה לקליפה שהיא מתייבשת?
מתחילה להישחק ולהצטמצם.
היא מתחילה להיפרד.
כן.
נכון שאנחנו לוקחים בצל והחלק החום החיצוני שלו נפרד מהליבה הלבנה?
כן.
זה אותו תהליך. אז הקליפה היבשה מתחילה להיפרד, והיא לאט לאט נפרדת משאר חלקי הדיסק. עכשיו, השאלה, אם היא לוחצת, איפה היא מתפרקת ואיפה היא יוצאת החוצה.
שזה בעצם מה ש...
בחוט השדרה.
אוקיי.
עכשיו, אם יוצאתי מקדימה לכיוון הבטן, אין בעיה, לא מרגישים כלום, כי זה חלל הבטן ויש
כן,
שם מספיק מקום. אבל מתי מתחילה הבעיה? שהיא מתחילה לצאת החוצה, אחורה, לכיוון הגב, ותלוי איפה שם היא יוצאת. עכשיו, היא יכולה רק לסבר את העון, 13 מילימטר זה הגודל של התעלה של חוט השדרה שלנו.
אוקיי.
שזה מאוד מאוד צר.
ממש.
עכשיו, תאר לך קליפה כזו של בצל טק משתחררת ולוחצת, אז ישר היא תופסת מקום.
מאוד, מאוד לא קשה לתפוס שם מקום.
בדיוק. ואז היא ישר תופסת מקום, ואז היא ישר לוחצת על חוץ השדרה על העצבים, ואז אנחנו מתחילים להרגיש כל מיני תופעות עצביות. זה יכול להיות נימולים, וזה יכול להיות הקרנות, וזה יכול להיות כל מיני כאבים של מערכת העצבים, אוקיי? עכשיו, זה תלוי גם איפה. יכול להיות שהיא גם לא, אם היא לוחצת על חוץ השדרה במרכז, למשל בגב תחתון, אז אנחנו שתי הרגליים שלנו יהיה להם נימולים, כי זה באמצע. אבל אם זה לוחץ רק על התעלה של רגל שמאל, שמשם זה יורד לרגל שמאל, אז אנחנו נרגיש רק את רגל שמאל. ככה מבדילים אם זה דיסק מרכזי, אם זה דיסק צידי. זה בגדול. שלב יותר מסוכן, זה שלב שבו הקליפה ממש נפרדת מהדיסק עצמו, ומתחילה להסתובב לה בחוט השדרה, ואז היא מסוכנת, כי היא יכולה לחתוך את חוט השדרה, וזה נדיר, זה לא קורה הרבה, ויש סימנים מקדימים, כן? ולכן יש דגלים אדומים של איבוד שליטה על סוגרים, איבוד שליטה על שתן וצועה, שזה דגל אדום, חייבים מיד מיון וללכת לטפל, כי אפשר להיכנס לשיתוק מהדבר הזה, אם חס וחלילה נחתך שם החלק. אז רוב האנשים יש להם בלטים. קוראים לזה פריצת דיסק, אבל זה לא נכון. זה, רוב האנשים סובלים מבלטים. יש מושג נוסף שאנחנו כולנו סובלים ממנו, זה אוסטאופיטים, או שנקרא לזה שינויים מבוניים, שהרבה אנשים שומעים ולא
כן,
יודעים מה
אוקיי.
זה. עוד הרבה
פעמים
ברגל.
אתה תראה את זה בתוצאות של איזושהי בדיקת CT או MRI,
שכולנו יש.
שהם כותבים עניינים נבוניים.
שינויים.
שזה, שינויים נבוניים, שזה משהו בגילאים מתקדמים. זאת אומרת, זה משהו די
זה
שכיח.
לא מתקדם, זה מגיל 30 קורה לכולנו. כן. למה הם קוראים?
לא, הכוונה לא ילדים בני נערים בני 16, זה פחות שכיח.
זה פחות שכיח, אבל אם נגיד זה ילדים ספורטאים שהם בעומס כן. מאוד גדול, זה כן יכול לקרות להם.
אוקיי.
למה זה קורה? הנה, בוא נבין למה זה קורה. שינויים ניוונים מתרחשים כשיש עומס מסוים בחוליה, למשל נגיד, שאין שם מספיק איזון, אז כדי לתת לשם יותר יציבות, שהחוליה מאבדת יציבות, ויש שם הרבה הרבה עומס, אז הגוף מייצר לו עצם נוספת. הוא מאוד חכם, הוא לא סתם מייצר את זה כדי לייצב את האזור. יש דורבן, הרבה סובלים מדורבן בכפות הרגליים בעקבים.
כן.
הדורבן עצמו לא כואב. מה שכואב זה הלחץ שנוצר על הרקמות הרכות. זה מה שהזכרתי בתחילת השידור, שזה הדלקות הביומכניות.
כן.
אז הבעיה זה לא הדורבן, הבעיה זה הלחץ שהדורבן,
שהוא
הקוץ,
יוצר למעשה
יוצר,
על
זה סוג של קוץ, כן. יוצר על, על כמו בשניצל. זוכרים שדיברנו על הרקמה
כן.
הזאת? כי זה כולם רואים, אז יודעים איך לדמיין את זה. אז יוצר שם ממש דלקת, ממש יש שם התנפחות, ויש שם ריכוז של נוזלים, יש שם ממש תהליך דלקתי. וזה בעצם, הכאבים האלה, אז אנשים חושבים שזה הדורבן הבעיה, אבל זה לא הבעיה הדורבן, הבעיה היא זה הרקמת חיבור מסביב. ואפשר בקלות לטפל בזה. כירופרקטורים מטפלים גם בדיסקים, וגם בדברים האלה, כלומר מי שמסתכל יותר מחוץ לעמוד השדרה. אוקיי, הקלאסים מתעסקים רק בעמוד השדרה.
כן.
ואני פה פותחת רגע שער לזה. אז זה ללכת עם מדרסים נוחים שיתמכו בקריות של הרגליים. אפשר לטפל במגע. יש המון דברים לעשות, לא צריך
כן.
לסבול מדורבנים. אוקיי, עכשיו בואו נחזור רגע לדיסקים. אז כשיש לנו בלה דיסק, אז אנחנו פשוט מטפלים בזה מדהים. כירופרקטורים יש להם טיפול מדהים, שהם מחזירים בעדינות את הדיסק חזרה למקום.
פשוט ככה, מחזירים את הדיסק למקום.
זה לא בדיוק מחזירים, אבל אנחנו נותנים תנועתיות שם על המקום,
אוקיי.
שהגוף מרפא את עצמו.
אוקיי.
אני הגיעו אליי מטופלים...
כי לבלטים יש גם נטייה, זאת אומרת, לחזור לפעמים בעצמם. כלומר,
בדיוק,
כשאתה הולך
זה...
לרופא, אז הוא אומר לך, תראה.
תנסה
לראות
לעבור.
מה קורה, תנוח, אל תעשה כל מיני מאמצים ועניינים, והגוף... ישפר את זה.
אז לא בדיוק גוף, כאילו, כבר דיברנו קודם על גוף נפש, אני לא יכולה להפסיק עם זה, אתה תסלח לי.
לא, אל תפסיקי.
אני לא אפסיק עם זה, אבל אני חייבת לציין שהפריצות דיסקים האלה באים להגיד לנו בעצם שכבר לגב אין כוח אלינו בצורה המסוימת שאנחנו מתנהלים, ויש צורך לעשות שינוי, אז אם זה לנוח רגע, אם זה לשתות הרבה מים, שאנחנו שוכחים הדברים הבסיסיים, לנשום ולשתות מים, מים עם לימון, זה מצוין, זה עושה את הגוף לבסיסי, זה המון דברים, זה משתן, מוציא את כל הפסולת, אז זה מרווה ומרווח את החוליות ואת הדיסקים, אז זה דברים שהם הכי בסיסיים, שלא צריך שם תרופות בשבילם, ופשוט לשים את הלב ביום יום אליהם. אז כל הדברים האלה, בפעילות גופנית מאוד מאוד חשובה. עכשיו, חירופרק בעצם הוא מניע שם את הזה, הוא מביא תנועה. הרי מה זה חיים? חיים זה תנועה. אם אין תנועה, זה סוג של מוות. תסתכל על שלולית וים. שלולית זה מאגר סגור ששום דבר לא נכנס אליו. ים, הכל, עולה, יורה, הכל קיים.
דינמי.
דינמיקה. עכשיו, ברגע שיש לך קיבעון באיזה חלק מסוים בגב, מכל מיני סיבות, אז אנחנו מתחילים להכניס תנועה למקום הזה. ומכניסים תנועה, מביאה כלי דם, מביאה חמצן, מביאה את מערכת החיסון שעוזרת ומטפלת. אני מטופלים שלי שהיו להם פריצות דיסקים מאוד מאוד רציניות, שהציעו להם אורתופדים לעשות ניתוחים.
ניתוחים,
כן, כן. אמרנו ניתוחים, זה מצוין רק שיש לנו דגלים אדומים, והכבוד הוא מעולה, וטוב שיש את האופציה הזאת, אבל רק באמת מי שצריך.
כן.
כי מי שאין לו דגלים אדומים, הסיכון הוא מאוד גבוה, ולא יודעים איך נכנסים, לא יודעים איך יוצאים. אז לכן יש הרבה אופציות לפני, ולנתח תמיד אפשר, אז אין מה לרוץ לעשות את הדברים האלה. אז קרה בתהליך מדהים שעשו איתי מטופלים שלי, זה פשוט אחר כך הדיסק עצמו נמס, היה אפילו מצב ממש בעייתי שלא רצו לגעת, ועם הזמן הדיסק פשוט נמס, והגוף עשה את העבודה שלו, הרי מי ממיס את הגוף, זה כמו גוף זר שמסתובב בחוט השדרה.
כן.
אז מערכת החיסון, תאי האדם הלבנים מגיעים לשם, והם פשוט ממיסים את זה.
בו.
ודאי, אז הגוף יש לו את הכלים, אנחנו צריכים רק להביא לו את הנחת ואת ה... קרקע הפוריה כדי שזה יקרה.
אוקיי, אז דיברנו באמת על פריצות דיסק ופתולוגיות בעמוד השדרה. עכשיו, יש דברים יותר פריפריים ש...
מצוין, יש לנו למשל רגע, אני גם אזכיר את הצוואר, כי אנחנו הרבה פעמים לא מדברים עליו, אבל צוואר, הרבה אנשים סובלים מהצוואר, אז זה צוואר, גם השכמות, הרבה כאבים בשכמות ובעמוד השדרה, אמצעי כל חוט השדרה, כל הבעיות, הרבה בעיות במפרקי האגן, שזה גם בזמן הריון וגם לא רק לנשים, אלא בכלל, יש המון המון כאבים ואפשר לפתור אותם, גם מקומיים וגם מקרינים לרגליים. כל מפרקי הגוף, נלך למפרק שהוא נדיר יותר.
כן.
מפרק הלסת.
הלסת?
כן.
אוקיי, בואו נדבר על הלסת.
מפרק הלסת הוא מפרק שבעצם אנחנו, לכל אוהבי המאסטיק, אני ממליצה להפסיק לאכול את זה, או שאני מציעה לכם שיטה חדשה לאכול. תחצו את המאסטיקים לשניים ותאכלו בשני הצדים בו זמנית, כי אז יש איזון בשתי הלסתות ואין עומס רק בצד אחד של השרירים.
וואו, אוקיי.
כן. עכשיו, מאסטיק גם לא מומלץ כל כך לאכול, כי ברגע שאנחנו אוכלים ואנחנו לא מורידים מזון לקיבה שלנו,
היא מפרישה
את כל האנזימים, והם מאוד מאוד חזקים וחריפים, והם אוכלים לנו את ההגנה. של השכבה הראשונה של מערכת העיכול, ומתחילות בעיות אחרות, של צרבות וכל מיני צרות. אז אם אתם ממש חייבים, היה פה איזה מישהו למטה שאמר לי שאחרי הזה, אחרי הצהריים הוא אוכל מסטיק, אז אמרתי לו, טוב, תאכל קצת פטרוזיליה וכוסברה, אז יהיה לך טעם טוב בפה, אבל לא צריך להרוס את כל הגוף בשביל המסטיק הזה. אז סוכריה אפשר במקום, אם נורא נורא רוצים. המפרק הזה הוא מאוד מעניין, המפרק של, קוראים לו TMJ, המפרק של הלסת.
כן.
זה מפרק שהוא, יושבים עליו כל הלחצים שלנו. וכשאנחנו בחרדות ובדאגות וסטודנטים שהם, אני זוכרת שאני הייתי סטודנטים בארצות הברית, בחודש המבחנים, היה לי פה אומס מטורף, אני לא יכולתי לפתוח את הפה, מרוב לחץ.
כן, אחד הביטויים זה באמת לסתות נעולות, חריקת שיניים.
הנה, זה הסימנים בדיוק. זה הלחם והחמאה של הכירופרקטורים. יש לנו המון מה לעשות עם זה, אנחנו עובדים גם חיצונית וגם פנימית על המפרק הזה, וזה מדהים, אבל כמובן שזה לא יעזור. אם אני אמשיך להיות לחוצה, אני צריך טכניקות של נשימה, וטכניקות של להוריד לחצים ועומסים, ודאגות, שזה כל הארסנל הגדול והרחב שאמרנו קודם שאני פיתחתי, של גוף נפש, שזה הדרך לעשות את זה.
מה עם נקישות מהלסת?
זה בא מאותו מקום, דרך
אגב. זאת אומרת, זה אותו סיפור, כשיש אנשים שאומרים, יום אחד פשוט פתחתי מפתח הלסת, כאילו הגיע, לא יודע, פיהקתי או נתתי ביס לתפוח, ופתאום שמעתי נקישה, ומאז הלסת שלי עושה רעש.
נכון, עכשיו, למה קורה הרעש הזה?
למה זה קורה? משהו זז שם.
לא, לא סתם זז, יש שם חוסר איזון של השרירים. אוקיי? יש שם עומס, וחלק מהשרירים שם דפוסים, ואז זה כמו, איך קוראים לזה בעברית?
מכתש
ואלי. אוקיי. תודה, כי אני ישר חשבתי באנגלית. מכתש ואלי, שהם לא יושבים טוב, כי תדמיין רגע שצד אחד עובד יותר חזק וצד השני, אז יש חריקה.
כן.
ואם השרירים כולם גמישים וארוכים, אז אין את הקנקים האלה, כי אין את הלחצים האלה, אין את הצלצולים האלה, כי הכל חלק. הכל זורם נהדר. דרך אגב, זה אחד הכלים והמתנות והטיפים שאני רוצה לתת פה היום, גמישות. גמישות בכל השרירים. מי שאוהב לעשות ספורט וללכת, תעשו, אני יודעת שזה החלק הפחות אהוב, אבל לעשות הגמשה והערכה של השרירים, לכן אני ממליצה יותר על צ'יקון, כי זה גם נשימות וגם הגמשה וגם פתיחה וישיבה באופניים, ריצה, הליכה, כל הדברים, ריצה בעיקר, כל הדברים האלה הם מקצרים את השרירים, ואז הם עושים עומס על המפרקים של הגוף, לא משנה איפה הם. אז אם זה דיברנו על מפרק הלסת, אפשר להיעזר גם בסד לילה לשיניים, כדי שהשיניים לא יישחקו, ואז זה גם מרפא את השרירים, אוקיי? מפרקים נוספים, זה למשל כתף קפואה, טניס אלבו, שיש גם, ויש את התופעה ההפוכה שלה, אז יש גולף אלבו ויש טניס אלבו, זה אמריקאים, הם צוענים בהמצאות שלהם. אז זה התנועות השונות, ההפוכות של המפרק של המרפק, כדי, במשחקים הם כיוונים שונים, ואז כשאתה עובד עם יד אחת למשל בטניס, אתה משחק רק ביד שמאל, והיד השנייה היא בסדר, אז אתה מביא לשם המון המון עומס. מתחיל תהליך דלקתי, אם לא מטפלים ולא משחררים. אז זה טיפול דרך נשימות, דרך מגע, דרך שחרור ומתיחה ושחרור של המפרק עצמו, בשיטה הספציפית הממוקדת שאתה אוהב של הפיקפוקים. אוקיי? קרפל טאנל סינדרום, שזה מקום שהצב הקרפלי מעצבב והוא יוצא בשורש כף היד, והרבה ניתוחים עושים והם לא עוזרים.
נכון.
אז לא לרוץ הניתוחים, באמת כירופרקטורים יש להם המון מה לעשות עם זה, אנחנו מטפלים עם זה, אנחנו פותחים את זה.
והפעולה הכירופרקטית במקרים האלה, גם במקרה של כתף מרפק ותעלה קרפלית, זה בעצם טיפול מקומי, נכון? זה לא טיפול על עמוד השדרה שמשפיע על המקטעים הדיסטליים האלה.
אז זהו, שכירופרקטור קלאסי, אנחנו עושים את ההפרדה, קלאסי מתעסק אך ורק בחוליות, מאוד מאוד
נטו חוליות.
אני לא, אני רואה את הגוף כגוף כיחידה אחת, והטיפול שלי הוא לכל הגוף, ולא רק לכל הגוף הפיזי, הרגשי, המנטלי והרוחני גם, כאילו ברמות הכי רחבות שיש, אז אצלי הטיפול הוא כוללני. עכשיו, למשל, בואו נסתכל על ברכיים, הרבה סובלים מבעיות ברכיים. בעיות ברכיים, בואו נסתכל עליהם רגע. קודם כל, זה המפרק הכי חשוב ברגל שלנו.
נכון.
מה הוא עושה?
מה הוא עושה? הוא מתכופף כל הזמן.
מה התפקיד שלו? הוא מתכופף, אבל הוא לוקח אותנו קדימה. הוא היחיד שלוקח אותנו קדימה. כלומר, יש לנו את המפרק של האגן, יש לנו קרסול, הם כולם חשובים, אבל הברך, אם היא ישרה, זה בעיה ללכת קדימה, כן. אם היא מקובעת. וברמה הפיזית, אז בכלל יכול להיות שהבעיה של הברך היא לא מהברך. וזה לכן צריך לעשות אבחון טוב. זה יכול להיות בכלל מכפות הרגליים.
וואו.
כן? שאם יש, למשל, יש קשת גבוהה ברגל, בכף הרגל, ואז כל הכף רגל...
שזה ההפך מפלטפוס
בעצם, הולפוס.
נכון? זה כאילו...
זה הולפוס, זה, כן. כן, זה קשת גבוהה, פלטפוס זה רגל שטוחה.
שטוחה לגמרי.
נכון. אוקיי. אז צריך, אז מה שקורה, בגלל שאין מה שימלא את הקשת, אז היא קורסת פנימה. ואז זה לא רק היא קורסת פנימה, כי היא נוסעת את כל המשקל של כל הגוף שלי, אז היא משפיעה על הברך, ואז כל החלק האמצעי הפנימי שלה, מאוד מאוד דלקתי, כי כל העומס יושב עליו, זה לא נגמר בזה, זה הולך למפרק של הירך החיצוני, זה עולה לגב התחתון, זה עולה לצוואר, זה עולה לראש, כל הדברים האלה הם בעצם מתחילים מכף רגל בכלל. אז דיברנו בתחילת התוכנית, שמה שחשוב זה קודם כל להבחן, ולהבין את שורש הבא, כי לעבוד רק על עמוד השדרה, או רק על חוליות, זה מאוד נחמד, זה כמו לבוא, לקחת אקמול באופן קבוע, ולחשוב שהדבר יעלם, אבל צריך להבין. אז אם אנחנו מבינים שהבעיה של הברך, היא בכלל מכף הרגל, וזה רק דלקת מכנית משנית, שהמקור שלה זה כף הרגל, אז מדרסים מאוד יכול לעזור.
כן.
וסוגי נעליים שנחליף, ומודעות להתנהלות, זה רפואה מונעת. ואז אחרי שפתרנו את השורש, אפשר לטפל בדלקת והיא לא תחזור על עצמה שוב ושוב ושוב. כמובן שיש בעיות יותר מסובכות של הברכיים, שזה יכול להיות כמו מיני דלקות, ולפעמים מגיעים למקום של שחיקה מאוד מאוד גדולה של הברכיים. אבל אני רוצה רגע, אנחנו לא ניכנס לכל הבעיות של הברכיים, אבל אין בעיה לטפל בזה. הרעיון, אני רוצה רגע להסתכל קצת, לתת לכם קצת משהו יותר רחב. ברכיים אמרנו שהן לוקחות אותנו קדימה, וכל פעם שכואבות לנו הברכיים, יש גם הבדל בין ימין לשמאל. שמאל זה אנרגיה נשית, ימין זה אנרגיה גברית. איפה אני לא יוזם, איפה אני לא קשוב לעצמי, זה יינג ויאנג, יש שם תיאוריה שלמה, אתה בא מהעולם הסיני, אתה יודע על מה אני מדברת. ברכיים זה פחדים. כשאנחנו מפחדים לעשות שינוי, הם תמיד ידברו. לא משנה באיזה לבל הם ידברו, בין דלקת פשוטה, לבין עד לקרע, ואיזה... ברגע שנטפל בפחד הזה, ניתן לו מקום קודם כל, כבר עשינו חצי מהריפוי. אז נורא קל זה להתעסק עם הגוף הפיזי ובתסמינים, כי זה מה שאנחנו מורגלים שנים, וזה גם הכי קל, כאילו היה לא צריך כאן לחפור. אבל אם תיגעו בעדינות ותיתנו מקום לכעסים ולעצב ולצער שלנו, אז קודם כל זה יפנה. אברהם טל אמר פעם אחת באיזה רעיון שלו, שאנחנו נותנים מקום לעצב שלנו ולכעס שלנו, אז הוא מתפנה. ואז יש מקום לשמחה יותר גדולה.
אנחנו נפרדים ממנו, ואז הוא...
כן, הוא פשוט הולך, אנחנו לא חווים איתו, ואז הוא הולך, ויש מקום גדול יותר לשמחה ואהבה.
זה נכון.
ומה זה בסך הכל שאנחנו רוצים? אהבה ושמחה, כולנו פה.
כל אחד בצורתו. הלוואי על כולנו.
זה אפשרי.
ומהר, והרבה.
לא, זה אפשרי, רק צריך לעשות את זה, ולא יכולים לעשות לנו את זה, אנחנו צריכים לעשות את זה.
לא, ברור, אבל זה, את יודעת, מאוד קשה לשנות הרגלים. אבל ברגע שאתה מצליח, ברגע שאתה מוצא את הכוח, את ה... נקרא לזה אפילו את התעוזה להחליט, שזה מה שאתה עושה, אז... אז הדרך נסללת לפניך.
כשהתלמיד מוכן, המורה מגיע. זה נכון. תמיד, תמיד, נכון. תמיד, תמיד. ובאמת הרעיון הוא, אתה יודע, זה כמו שתינוק נולד ואתה יודע מזה קצת בקרוב עכשיו, אתה חווה את זה. אז הוא לא מיד הולך, נכון? זה רק אצל סוסים ופילים, אם שהם נולדים, הם מיד עומדים ומתחילים ללכת. אצלנו זה לוקח להם כמעט שנה אפילו יותר. אז בהתחלה הם צריכים רק לחזק את שרירי הצוואר, ואחר כך הם מתהפכים בטן גב, ואחר כך הם מתחילים לזחול, ואחר כך הם רק עומדים, ואחר כך הם רק הולכים. שינוי לא מיד עושים אותו, אבל מספיק להתחיל לרצות בייבי סטפס, כמו שאומרים. כן, צעדים קטנים, ולא קטנים. ולא סתם בייבי, לגמרי בייבי. ואני מתחילה מרפואה המונעת, אז זה יציבה שלנו מול המחשב, אם אנחנו נמצאים, או שדרנים שנמצאים ברדיו, אז לשים לב על הגובה של הכיסא, ועל... זה דברים קטנים, אבל הם... טראומות קטנות שמצטברות עם אנחנו שמים להם, כן. והם יוצרים לנו את הכאבים.
לא אמרנו.
אז כן.
אז תראי, אני חושב על שיטות רפואה אחרות, כן? רפואות משלימות ודברים מהסוג הזה. ואז אתה אומר לעצמך, אוקיי, בוא נניח שהלכתי לרפלקסולוג, שבוא נגיד לא באמת שולט במטריה. לא באמת יודע מה הוא עושה. את יודעת, בשונה בוא נגיד מרפואה...
שרלטנים אתה מתכוון?
כן, בוא נגיד...
שהם לא ממש מקצוענים?
כן, בוא נגיד מבחינת רפואה מערבית. רפואה מערבית זה משהו מאוד, משהו מאוד מוסדר.
ואתה חושב שאין שם כאלה שלא עושים בעיות?
אז זהו, לא, בטוח שכן, אבל הם כבר הצליחו להרים פורמלית על המערכת.
לא, אבל להם יש רישיון להרוג.
בדיוק. אז אני מדבר עכשיו על כל מה שמוגדר, לפחות בישראל, בהיעדר איזשהו משהו שיסדיר את זה בצורה... בצורה מפוקחת, רפואה משלימה, אוקיי? אז יש מטפלים שאתה יכול להגיד לעצמך, אוקיי, הלכתי, מקסימום לא הועיל, לא הזיק, מה חצינית, לא הרגע אף אחד, גם לחיצה בכף הרגל, אם אתה הולך לרפלקסולוג, לא הלכה אף אחד, ואם הלכת לנטורופט והוא אמר לך, תאכל בעיקר אורז, אז אולי חוץ מקצת עצירות, לא תמות מזה. אבל לחץ על חוליות זה משהו מאוד רציני, אתם לא סתם לומדים 7 שנים בשביל זה.
נכון, ואני מאוד שמחה על מה שאתה אומר, צריך... קודם כל, התהליך התחוקתי פה הוא כבר המון המון שנים, כי זה המון עניין של פוליטיקה. ובמשרד הבריאות יושבים שם ולא משחררים, מכל מיני סיבות שלהם, לא ניכנס לזה כרגע. אבל באמת צריך לדעת מי טוב.
כן.
אבל זה יכול לקרות גם בכל רפואה. קודם כל יש את הרשימה באגודת הכירופרקט.
זה חשוב. איך אני יודע לאיזה כירופרקט אני הולך?
אפשר להיכנס לאגודה לכירופרקטיקה ולראות מי מופיע שם.
וכל מי שמופיע שם הוא בסדר.
כל מי שהוא בסדר. אבל אני יכולה להגיד לך שאני כבר לא באגודה, אבל אני עבדתי 17 שנים ברמב״ם ו... זה לא מחייב, אבל
כן,
אם,
לא,
אם,
ברור,
אם לא
אבל
מכירים...
כמובן מעבר
לא
לרקורד, אבל אם אתה כן. לא מכיר וכולי, ואתה מחפש איזושהי אסמכת...
אם אתה לא מכיר ואתה רוצה
אסמכת...
מישהי, אז זה אסמכת להיכנס לרשימה של האגודה לכירופרקטיקה ולוודא mm-hmm. שזה, כי מלא כירופרקטורים טובים גם כן פרשו מהאגודה, וזה לא אומר שהם לא מקצוענים, אבל אני רוצה פה להעצים את המקום הזה, כאילו, אז כן. כבסיס ראשוני באמת אפשר להסתכל ברשימה. מצד שני, יש גם המון... אני אומרת את זה לכל המטופלים שלי. שהם הרופאים בחדר. אני, יש לי את ארגז הכלים, אבל הם הרופאים. הם צריכים להרגיש מי עומד מולם, אם הם מתחברים אליו.
כן.
כי אם הם מתחברים לבן אדם הזה, זה לא משנה איזה כלי הוא יביא לו.
זה נכון.
אז זה הטיפ שאני נותנת פה לכל המטפלים ולכל הרופאים ולכל מי שהולכים, וזה גם אנשי עסקים. זה לא משנה לאיזה תחום אתה הולך. תקשיב פה בלב המדהים שלנו, מה הוא אומר לנו, כי הוא יודע הכי טוב. ואם אני באה לאיזה מקום ואני מרגישה שהווייב שלי
משהו
לא
בווייב,
טוב,
כן.
מספיק, לא צריך. גם אם הוא היה הפרופסור הכי גדול בעולם עם הניסיון הכי טוב, אבל הוא לא מתחברת אליו, הוא לא יעשה לי טוב. זה לא משנה שהוא הרופא הכי טוב בעולם, אז זה לא משנה אם זה כירופרקט, אם זה מטפל סיני, אם זה רפלקסולוג, אם זה... עכשיו, גם תקשיבו לעצמכם, תלכו פעם אחת, תחוו ותראו אם נעים לכם. אם כן? אתם רוצים להמשיך לבוא, וזה לא משנה איזה רופא זה, או איזה מטפל זה. אני חושבת שקודם כל, זה היחס מטפל-מטופל. שם תמון הכל. אם יש חיבור, אז לא משנה איזה כלים הוא יביא. אז המטופל יקבל את מה שהוא צריך.
אז זהו, ברפואה הסינית אנחנו קוראים לזה הצ'י של המטפל והמטופל, שצריכה להיות להם הרמוניה יחד.
זהו, הצ'י זה אנרגיית החיים.
אם הצ'י זהו, אם יש שם איזשהו מפגש לא זה, אז זוב.
אז זה בדיוק. עכשיו, אנשים לא תמיד יודעים, כי הרבה פעמים שומעים, זה פרופסור וזה וזה, בסוף הוא על הפנים בתור בן אדם, והוא לא נותן יחס אישי, ואיך אפשר לרפא כשאין לך את ההקשבה שמה? הרבה פעמים צריך את ההקשבה, ופחות הכלים משמעותיים, שאתה יודע שיש לך מקום לבוא ולהגיד את המצוקות שלך, ולהתייעץ ביחד, ולעבור את המסע הזה ביחד עם מישהו. בשביל זה אנחנו מטפלים שמה, ולא משנה מה התואר שלנו ועם איזה כלים אנחנו באים. ובאמת זה בעיניי הטיפ הכי, הכי חשוב. ואני אתן את זה בדוגמה, מחיי היום-יום של אוכל, אם בן אדם הולך לקנות גלידה. הנה, אני שאל אותך, כשאתה הולך לקנות גלידה, אתה תואם את הגלידות?
במקום?
כן.
לא, זה בדרך כלל טעמים שאני מכיר.
הנה, איזה דוגמה מצויה, איזה כיף ששאלתי אותך. אז אני מזמינה אותך לעשות תרגיל חדש.
אוקיי.
יש כאלה שהם לא נעים להם.
מה,
עכשיו אני אקח כל מיני טעמים ואני אבדוק וזה.
לא, רגע, שנייה, את מדברת על גלידה בסופר או גלידה בגלידריה?
בגלידריה האיטלקית הכי טעימה והמשובחת.
בגלידריה, אם יש טעמים שאני לא מכיר, אני פשוט כבר שף גלידריות, אז אני כאילו מכיר בדיוק מה אני צד שם מהזה, אבל דברים שאני לא מכיר, בוודאי.
אז אתה טועם.
שיתנו לי 200 כפיות מצדי.
בדיוק, 200 כפיות. זהו, אבל יש כאלה שלא נעים להם, וואי, מה יגידו שאני לבלבל את המוח, לא נעים, כל כך הרבה כפיות, זה רוב האנשים.
באס עליהם.
אז הנה, אנחנו מחזקים אתכם פה בדרך, תיגשו ותתאמו את כל הטעמים, ורק אז תחליטו מה באמת טעים לכם, ואז תיקחו רק כדור אחד, זה מותר לכם. אנשים לא נעים, ואז הם לוקחים שלושה כדורים, וזה, אתה מכיר את זה, כל הלא נעימים.
כאילו, אם אני כבר טעמתי מאיזה 200 טעמים, מה, אני אצא עם טעם אחד, זה לא נעים, כאילו, עקצתי את המערכת.
כן, גאלה, וזה. דוגמה אחרת זה ללכת לאיזה חנות בגדים ולמדוד מיליון בגדים ובסוף לא מצאתי כלום, אבל אני אקח איזה חולצה כי היא לא נעים.
בסדר.
אז זה לא לקנות שום חולצות שלא נעים, כי הם סתם לא נהנה מהם. אז אותו דבר מטפלים. ללכת, לחוות, פעם אחת, נעים לי, מסקרן אותי, נראה לי שאני מתחברת, אני ממשיכה עוד פעם, פעמיים, לא מתחברת, שלום והכל בסדר. אין פה לא נעים. תרגישו מה מרחיב לכם את הלב, מה עושה לכם נעים. אם עושה לכם נעים ומרחיב את הלב, תמשיכו ללכת. וזה לא משנה איזה רופא זה ומה התארים שלו ומה, אם יש לו מה לתת לכם, אתם תקבלו את מה שאתם צריכים.
אם תגידו לא נעים, זה ימשיך להיות לא נעים.
תישארו ותגידו לא נעים, זה יהיה מאוד מאוד לא נעים, ואז יהיו כאבים ומחלות יותר חמורות, זה בדיוק.
נעמה, דוקטור נעמה שוורץ, היה מאוד מרתק. תודה רבה שבאת אלינו.
תודה רבה שהזמנת אותי, והיה לי עונג צרוף. אז המשך נעים לכולם.
הדדי, הדדי לגמרי. ותודה רבה גם לכם שהייתם איתנו שוב, ואנחנו מזמינים אתכם לגלוש לאתר שלנו, www.kan.org.il/podcast. תמצאו שם את הקטגוריה שלנו של שלמות. תוכלו להזין גם לתוכנית הזאת וגם לעוד תוכניות אחרות במגוון נושאים ברפואה המשלימה. אנחנו נשתמע כאן בפעם הבאה. עד אז, להתראות.